שלום, ערב טוב. אנחנו מתחילות, כאילו מההתחלה, בסדר? כאילו לא שמעתם מה שאמרתי. אז היום אני רוצה לספר לכם חלום של רבי נחמן מברסלב, וכמו שכתוב בספר, מי ששאלה אותי מאיפה אני מכירה את כל הסיפורים, אז יש ספר מקסים, כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, מהדורה שצבי מרק, דוקטור צבי מרק, אסף אותה, מכל הכתבי יד ומכל המקורות ומכל המקומות, מחיי מוהר"ן ועוד מקומות. בעיקרון הסיפור הזה, החלום הזה נכתב בספר חיי מוהר"ן, וזה נחלם בתקסד או בתקסת, כן? זה הרעיון. ואני בעצם, אנחנו רוצות ללמוד היום חלום, ודיברנו על זה שרבי נחמן באיזשהו שלב עבר לדבר ולספר לתלמידים שלו סיפורי מעשיות ולא תורות, ובאיזשהו שלב הוא גם עבר לספר לתלמידים שלו חלומות, ולא רק סיפורי מעשיות, אלא גם חלומות, שבאיזשהו אופן זה מאפשר לרבי נחמן לצאת מהמציאות המקובעת, וגם לצאת באיזשהו אופן מדלת אמות של הלכה, כן? כי באיזשהו מקום, בחלום או בסיפור מעשייה, אתה בעצם נמצא במקום שהוא לא המציאות הקיימת כאן ועכשיו. ורבי נחמן הצליח בעצם דרך זה להעביר כל מיני עצות או ביקורות שיש לו כלפי העולם, או השגות או תובנות, שבעצם הוא יוכל היה להעביר אותם בצורה שהיא לא ביקורת ישירה, אלא ביקורת סמויה. יש לו אפשרות גם להתעסק בדברים שהם מקומות אפורים של הלכה. יש לו אפשרות להתעסק גם עם דברים שמעבר למציאות של הלכה, כמו פחדים, דמיונות, חששות, חרדות. וכשקראתי את החלום הזה של רבי נחמן, אז עלו לי פה המון המון רעיונות של מה אני מקבלת בתור עצות, מה אני שומעת בתוך החלום הזה שהוא מספר לתלמידים שלו. ואני רוצה יחד איתכם ככה לעבור את זה לאט לאט ולראות את המקום הזה. וסתם ככה להגיד שהנכדות שלי היו אצלנו שבת נוספת, כי הבן שלי השתחרר מעזה וכל זה וזה וזה, הם באו אלינו לשבת. ולפני השנה רוני תמיד מספר לילדים סיפור. ואז הוא עשה ככה כמו קבוצת שיתוף כזאת. הוא ביקש מכל ילד שיספר איזשהו סיפור. והפך להיות שם סיטואציה כזאת שכל ילד סיפר איזשהו סיפור, ואתה בעצם ראית שכל ילד מספר את רכשי ליבו בעצם. זאת אומרת, אמנם הסיפור דמיוני, ואמנם הסיפור לא מעוגן, כי נתנו להם רשות לספר סיפור, כמו שרבי נחמן מספר סיפורי מעשיות, אבל בתוך הסיפור כל ילד בעצם ביטא את הפחדים שלו, את רכשי הלב שלו, את ההרגשות שלו, את החששות שלו, את השאיפות שלו, וזה ככה היה מאוד מובנה. ורוני, אחרי שהם נרדמו, הוא ככה בא ואמר, בוא'נה, זה גאוני, זה סטארט-אפ, לעשות עם ילדים סיפור לפני השינה, שהם ימציאו, זה פשוט קבוצה טיפולית, וכן, קבוצה טיפולית, והם השתמשו בדמיון שלהם, וזה, כשקראתי את החלום של רבי נחמן, אמרתי לעצמי, וואו, זה כאילו זה חלום, אבל זה המון מציאות, וזה המון פחדים, וזה המון דברים שהיינו רוצים לתקן, וזה ערבוב בין הלכה לבין שאיפות לב, אבל בוא נקרא את החלום הזה, הוא מאוד קצר, ואז נבין על מה אנחנו מדברות פה. אז השם של החלום זה הצדיק שלא נתנו לו שלום. תקסת, כן? איזה שנה זה תקסת? זה, את תצפו ממני לתרגם בעברית, כן? אני והתאריך העברי לא כל כך מסתדרים. תקסת, ליל שבת קודש, אחר הקידוש, מספר רבי נחמן לתלמידים שלו. והראה בחלום, והייתי בתוך עיר, ונדמה לי בחלום, שהעיר הייתה גדולה מאוד. הוא בא לשם צדיק גדול. מצדיקים הישנים, שהיה מוחזק לצדיק גדול, והלכו הכל אליו, וגם אני הלכתי אליו. וראיתי והיו עוברים כולם בצידו, ולא נתנו לו שלום. והיה נראה שעושים את זה בכוונה. ותמתי מאוד שהיה להם עזות כזה, כי ידעתי שהוא צדיק גדול. ושאלתי, איך יש לכם עזות כזה לבלי ליתן לו שלום בכוונה, כנל? והיה תירוץ, כי באמת הוא צדיק גדול, אך יש לו גוף מלוקט מכמה מקומות, שהוא בחינת מקומות המתונפים, אבל הוא בעצמו אדם גדול, וקיבל על עצמו שהוא יתקן זה הגוף. ואין שואלים בשלום חברו במקומות המתונפים, על כן לא נתנו לו שלום. זה החלום של רבי נחמן. חלום שהוא ערבוב בין מציאות לחרדה, להלכה, להבנה, ובואו ננסה להבין, ושוב אני אומרת, אני מחפשת תמיד במה שאני קוראת אצל רבי נחמן, מה העצות שאני מקבלת מהם, ואיפה אני מוצאת את עצמי בתוך החלום הזה. וצריך להבין שאנחנו נמצא את עצמנו פה בכמה מישורים. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על כל הדמויות שיש לי פה בחלום, יש לי פה את רבי נחמן עצמו, שהוא כמו צופה מן הצד, הוא מבין בחלום שהוא נמצא בעיר מאוד גדולה, ואנחנו יודעים שחלום, מה שמאפיין חלום זה שמושג הזמן ומושג המקום הם מושגים שהם בעצם מופשטים, והזמן אתה יכול בעצם לקמת לחלום של כמה שניות, זמן מאוד ארוך, זאת אומרת החלום, זמן, התדר של חלימה הוא מעל מקום וזמן. ובעצם רבי נחמן פה מתואר עכשיו מציאות שהוא מוצא את עצמו, נמצא בתוך עיר מאוד גדולה, הוא מתואר כאן, ויש בעצם עוד דמויות, זה אנשי העיר, יש צדיק גדול, שרבי נחמן מעיד עליו שהוא צדיק גדול, ויש פה את המושג צדיק מהעולם הישן, כן? איך הוא מגדיר את זה פה בדיוק? הוא קורא לזה, הוא בא לשם צדיק גדול מצדיקים הישנים, זאת אומרת מהעולם העתיק שהיה, והוא מוחשב לצדיק גדול, ויש לנו פה את בני העיר, זאת אומרת יש לנו פה כמה וכמה דמויות, וננסה בעצם לראות איך אנחנו מפשטים את זה, ואיך אנחנו מקבלים מפה מושגים. איך שאני מבינה את החלום הזה, בעצם רבי נחמן מנסה לתאר לנו פה מציאות של דיכוטומיה מאוד גדולה בין העולם הישן, כן, לבין העולם החדש, העולם המודרני, שאותו מייצג את העיר המאוד גדולה, מול הצדיק הישן, שהוא בעצם דמות שכביכול מגיעה בחלום למקום שהוא לא שלו. כי בעצם מה בין צדיק ישן מהעולם העתיק, מה הוא בדיוק מחפש בתוך העיר הגדולה המודרנית, והעיר גדולה מאוד מתאר את זה גם רבי נחמן. זאת אומרת שהעיר הגדולה מייצגת ממש איזשהו סוג של תפיסת עולם, והעולם הישן מייצג סוג של תפיסת עולם שונה זו מזו. וכשאנחנו מסתכלים על המציאות של עיר גדולה מול עולם ישן, אז אני תמיד אוהבת בשיעורים אצלי להזכיר, כשאני מדברת על העולם המודרני, להזכיר את אהבתי את החולצה שלך, צו 9. כל הכבוד, אחר כך אני אקבל ממך אינפורמציה. מה שאני מאוד אוהבת לראות במקומות האלה של המודרנה מול העולם הישן, זה את המקום הזה של ההבנה שבעצם בעיר הגדולה, יש מציאות שבה האנשים חוו בעידן המודרני איזשהו מקום של ניתוק, שדוקטור דניאל שליט קורא לזה באחד המאמרים שלו, איש הקניון, שהוא קורא לזה בעצם שאנחנו בראנו מציאות שהעיר היא בעצם בריאה, מעשה ידי אדם, של המציאות. זאת אומרת, במקום שאנחנו נהיה במקום שהוא טבע ונבין שיש שמיים וארץ, בני אדם בעצם בעיר ובמודרניות של העידן המודרני, בנינו לעצמנו, הוא קורא לזה איש הקניון, שבעצם העולם שלנו הוא עולם וירטואלי שבנוי מתקרת בטון, רצפת בטון, מזגנים שממזגים לנו את מזג האוויר, ואנחנו בעצם שולטים בטמפרטורה, כביכול בעיתוני הטבע, וכביכול, כן, הניתוק שנגרם בעצם לאיש הקניון בעולם המודרני, זה ניתוק מהמקום הזה של להסתכל על השמיים, עם הסלוגן הידוע שלנו, הסתכלת היום על השמיים, שרבי נחמן אוהב להגיד אותו בתור, ממקום של הסתכלת על השמיים, זה הבנת שיש תכלית לעולם, זה בעצם הסתכלות אל עבר השמיים. וכשאנחנו מדברים פה על העיר הגדולה, רבי נחמן בא ומספר לנו שהוא נמצא עכשיו בחלום בתוך מציאות, שהוא בעצם ממזג בין עולמות, בין צדיק מעולם הישן שמגיע לעיר הגדולה, שמה שמאפיין את העיר הגדולה זה בעצם ניתוק באיזשהו אופן מהתכלית, מהחיות, זה מה שמייצג עיר גדולה. בעיר גדולה אנשים רצים, אנשים ממהרים, אין להם זמן להסתכל על שום דבר. ועוד דבר שחשבתי עליו שנמצא בעיר הגדולה, זה העיר הגדולה והעולם המודרני מאוד מייצג את המקום של התדמיות. כן? תדמית. כן? אם בעולם הישן היה סנדלר, היה אופה לחם, היה איזשהי מקום של נאיביות ושל פשטות, העולם המודרני הביא אותנו למקום שהמציאות היא מציאות שהיות ואנחנו מעצבים ומייצרים אותה, אנחנו מחפשים פה מציאות של שלמות. הדברים צריכים להיות שלמים, הארכיטקטורה, המיזוג אוויר, לעשות לנו את הכל שיהיה לנו נוח, שיהיה לנו מתאים, שהכל ככה יתאים לצרכים שלנו, והאדם הופך להיות מרכז העולם. בתוך המציאות הזאת מגיע צדיק מהעולם הישן. כשהצדיק מהעולם הישן, מספר לנו את זה פה רבי נחמן, כן, שכולם הולכים אליו, והוא רואה שהם עוברים כולם בצדו והם לא אומרים לו שלום, ונראה שעושים לו את זה בכוונה. זאת אומרת, רבי נחמן עכשיו מתאר פה איזשהו מקום, אני חושבת שזה הפחד האנושי הכי גדול שיש, שאדם מגיע למקום והוא פתאום מרגיש שאנשים מתעלמים ממנו, לא מתייחסים אליו, אין לו שייכות למקום, אין לו מערכות יחסים מתוקנות עם אנשים, אנשים עושים לו בכוונה, זה אפילו באיזשהו אופן מקום שאנשים עושים לו איזשהו סוג של שיימינג, כן? שיימינג שזה מושג מאוד מוכר מהעולם המודרני, וכמובן מירי פה מהירה, וכמובן אנחנו מבינים פה, ואמרתי את זה גם בהתחלה, שחלום שאדם חולם ומספר, בעצם רבי נחמן פה מספר לנו באיזשהו אופן גם עצות לנו, גם ביקורת על העולם המודרני, ואנחנו גם ניגע בזה שזה גם הרבה מסיפור החיים האישי שלו. זאת אומרת, יש פה צדיק שהוא רבי נחמן, שהוא באמת, אנחנו יודעים שהוא צדיק גדול, והוא מעיד על עצמו שהוא צדיק גדול, ובתקופתו וגם אחר תקופתו הוא נרדף, יש עליו מחלוקות עצומות. ברמה שרבי נתן, תלמידו, שהפיץ את ספריו, אפילו הלשינו עליו ואסרו אותו בבתי כלא של גויים, זאת אומרת, היו ממש רדיפות, ניסו להרוג אותם את חסידי ברסלב, אבל זה אני בכוונה שמה בצד, לעת עתה, ואני רוצה לנסות להמשיך ולהבין מה בעצם ראיתי שהיו עוברים כולם בצדו ולא נתנו לו שלום, והיה נראה שעושים את זה בכוונה, ותמתי מאוד, מספר רבי נחמן, שהייתה להם עזות כזאת, כי ידעתי שהוא צדיק גדול, זאת אומרת, יש פה בוודאות אדם שנקרא צדיק. ואז בא הציבור הקדוש, כן? יש מנהג מאוד קבוע כזה בקהילות, שמגיע תלמיד חכם לעיר, או צדיק, או זה. אחרי סעודת שבת, אנשים חוזרים לבית הכנסת, וכאילו באים לתת כבוד ולברך את אותו אדם. ובעצם פה אנחנו נתקלים במציאות שהציבור מגיע לכבד אותו, ואז הם מסתכלים עליו, ויש הלכה כזאת שאסור להגיד שלום, כן, תבינו, יש הלכה כזאת, אסור להגיד שלום במקומות מתונפים. זאת אומרת, אם אני נמצאת, ולמה? שלום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. אסור גם לברך, אסור גם להתפלל במקומות מתונפים. זאת אומרת, אם אני עוברת ברחוב שיש שם זוהמה וריח לא טוב, או בית הכיסא, בית השירותים, לא, כל מיני מקומות כאלה, אסור להגיד שלום. ורבי נחמן באיזשהו מקום בא ומספר לנו פה מציאות שאם אנחנו מסתכלים עליה ויורדים רובד לתוך הנפש, הוא בעצם מספר לנו פה שיש צדיק, כן? שבאיזשהו אופן, בתוך העיר המודרנית הזאת, ששם אנשים מסתובבים עם תדמית של מושלמות, כי באיזשהו אופן, בעידן המודרני לא כל כך נותנים לך להיות משהו אחר מאשר מושלמות, זאת אומרת, היעד של כולם היא להגיע למושלמות, מושלמות בעבודת המידות, מושלמות בנראות, מושלמות בעשייה, מושלמות בהישגיות, זאת אומרת, יש תמיד איזו שאיפה להגיע למושלמות, ורבי נחמן, כמו בהרבה סיפורי מעשיות אחרים שלו, בעצם שובר לנו מוסכמות, באיזשהו אופן הוא בא ומספר לנו שהנה, יש לנו פה צדיק, שהוא צדיק גדול, והצדיק הזה בדומה לקבצנים שלו בשיבת הקבצנים, בסיפורי מעשיות, שאחד חיגר ואחד עיוור ואחד פיסח ואחד עם צבא רקום וכדומה, כן? גם גיבור הסיפור פה, גיבור החלום של רבי נחמן פה, יש בו איזשהו מום. יש בו משהו לא שלם. זאת אומרת, רבי נחמן באיזשהו אופן מנסה לאמת אותנו כל הזמן, לאמת בעין ולאמת אותנו גם באלף, עם המציאות הזאת שהוא מעלה אותה, מה שנקרא לשולחן העבודה, וקורא לה המציאות של החסרונות והמקומות שבהם אנחנו בחוסר מושלמות. זאת אומרת, אם עד עכשיו כל הצדיקים וסיפורי הצדיקים היו סיפורים שאנחנו מכירים מהבעל שם טוב ותלמידיו, סיפורים שתמיד יש איזשהו סיפור של התמודדות, ואז יש איזה משהו הירואי, ויש סוף ניסי, ותמיד הסיפורים הם עם איזשהו מוסר השכל של התחזקות בעבודת השם, עם מקום של צדיקות ומושלמות וראיית האור, כן? איכשהו רבי נחמן תמיד מגיע אלינו עם סיפורים שמתארים איזשהו מציאות של כאוס ובלבול וחסרונות וחוסר מושלמות, ואפילו הצדיק שהוא חולם עליו פה בחלום, הצדיק הזה באיזשהו אופן שובר סטיגמה של מה זה צדיק. מה זאת אומרת צדיק שהגוף שלו עשוי ממקומות מתונפים? ממקומות מתונפים, הוא מגדיר את זה ככה, והוא בא ואומר שאנשים, הוא שאל את האנשים, איך יש לכם עזות כזה לבלי לתן לו שלום בכוונה? כנל. והיה תירוץ, אומר רבי נחמן, והוא קורא לזה תירוץ, כי באמת הוא צדיק גדול, אך יש לו גוף מלוקט מכמה מקומות, שהוא בחינת המקומות המתונפים, ומסביר את זה רבי נחמן בהמשך החלום, אבל הוא בעצמו אדם גדול, וקיבל על עצמו שהוא יתקן, זה הגוף, ואין שואלין בשלום חברו במקומות המתונפים. זאת אומרת שרבי נחמן פה מציג לנו מצד אחד ציבור, שבסך הכל מקיים הלכה, הם הולכים בתלם, מקומות מתונפים, לא אומרים שלום. מצד שני, הוא מעביר איזשהו סוג של ביקורת, אתם שמות לב לזה, הוא קורא לזה תירוץ, והוא קורא לזה גם עזות. זאת אומרת שרבי נחמן מתקומם פה על איזושהי... רבי נחמן מתקומם פה על איזושהי עבודת המידות שקיימת, ואני רוצה להיכנס פה לתוך עצמי פנימה, ואני באה ואומרת, אנחנו יודעים שיש את המשפט הזה בעמך, כולם צדיקים, כן? זאת אומרת שאם אני מסתכלת על החלום הזה, ואני רואה את עצמי, אני אותו צדיק, ואני רואה פה את רבי נחמן כמסנגר גדול על נשמות ישראל, שהוא בא ואומר, תקשיבו, הכל בסדר, אתם צדיקים. גם בעידן המודרני הזה, שאתם מסתובבים בעיר הגדולה, והכל גדול עליכם וזה, והעיר הגדולה, אחד הדברים שהכי חזקים בעיר הגדולה זה המקום של התדמית. כשקפץ לי לראש הדוגמה הכי, הכי, הכי ברורה, הרי אנחנו זוכרים בעיירות של פעם, כן? או בעידן, בעולם העתיק, למשל, בכל כפר היה את השוטה של הכפר, את המשוגע של הכפר, את הפושע של הכפר, את הלא יוצלח של הכפר, כאילו היה את כל הדמויות. בעידן המודרני, כחלק באמת מהניקיון של השלמות, את המשוגעים סוגרים בבית משוגעים, את השוטים שמים באיזשהו מקום נפרד אחר. זאת אומרת, יש איזשהו רצון ליצור מציאות סטרילית, כן? והסטריליות הזאת היא נמצאת גם בעולם הדתי. גם בעולם הדתי, רבי נחמן באיזשהו מקום מתקומם פה, גם עם המשל שלו על ההינדיק, על אותו אחד שפושט את הבגדים, פושט את הכל, מייחס מתחת לשולחן ומחליט שהוא אינדיק. ובחלום הזה אני בעצם רואה פה איזושהי מציאות של, שרבי נחמן בא ואומר, רגע, רגע, הצדיק הזה הוא צדיק גדול, הוא איש גדול באמת. יש בו מה שנקרא, הוא ליקט, כשהמילה ליקט, שאנחנו מסתכלים על בנייה של אדם במקום של ליקט, זה ישר מזכיר לנו את האדם הראשון. אתם זוכרות את בריאת האדם הראשון שמסופר שהקדוש ברוך הוא ליקט אפר מכל מקומות בעולם, כדי שאם אתה תמות באיזשהו מקום, יקברו אותך באדמה, והאפר לא ידחה אותך, באיזשהו אופן תהיה לך שייכות להיקבר בכל מקום בעולם, כי בכל מקום תהיה לך שייכות. באיזשהו אופן, כשהוא אומר את זה פה, מלוקט מכמה מקומות, שהוא בחינת מקומות המתונפים, לי הייתה פה הרגשה שאיזשהו מקום שרבי נחמן בא ואומר, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לראות את עצמו בבחינת, בעמך ישראל כולם צדיקים. ולקטו בנו כמה וכמה מקומות מתונפים. הוא גם מסביר את זה פה ואומר, כן, הוא קיבל על עצמו שהוא יתקן את זה הגוף. זאת אומרת, יש איזשהו מקום של קריאה של רבי נחמן בתוך החלום הזה לכל אחד ואחד מאיתנו, להעיז, להסתכל בתוכנו, בחסידות, יש את המושג של הגרטל. אתם יודעים מה זה גרטל? גרטל זה חוט כזה שקושרים, שבזמן התפילה קושרים את זה, כדי שזה יפריד בין הלב, שזה המקומות של התפילה, לבין המקומות למטה, שזה כביכול נחשב המקומות המתונפים. כן? כאילו הפרדה בין הלב לבין החלקים למטה. ובאיזשהו אופן, יש בעבודת המידות שרבי נחמן מבקש מאיתנו, שכל התורות שלו מסתובבות מסביב למקום הזה, וגם בסיפורי מעשיות הוא מדבר על המקום הזה של הג'ונגל שנמצא בתוכנו, ועל המקום הזה שאדם בא לעולם הזה, ומספיק שהוא היה, זה שהוא מגיע לעולם הזה, ולו בשביל משפט אחד של אמת, שהוא יצליח לדבר עם אלוקים, משפט אחד של אמת על עצמו, משפט אמיתי, יש פה באיזשהו אופן התרסה של רבי נחמן כלפי אנשי העיר הגדולה, שזו החברה האנושית שלנו, וכלפי התובנות שלו להגיע למקום שאנחנו נעשה עבודה של התבוננות פנימה, מה שנקרא נפתח את הגרטל, ונעיז להסתכל לכל אותם מקומות שיש בתוכנו, שליקטו אותם עבורנו, ואנחנו הדור האחרון באנו לתקן את המקומות המתונפים האלה, כי הרי כמה אנשים יעיזו כלפי אנשי העיר להראות את המקומות האלה, כמו הצדיק הזה שמעיז בליל שבת קודש, כן? כשהעיר באים להגיד לו שלום, למה אתה לא מנקה, למה אתה לא מסתיר, למה אתה שב עם התדמית? אתה איש גדול, אתה צדיק, שבי וצחקי אותה בתדמית שלך. למה שתגלי ותספרי עכשיו שאת מקנה, שאת כועסת, שיש לך מקומות של מקומות לא נקיים שאת צריכה עוד לתקן בנפש? יש פה איזשהו מקום שאני מרגישה פה בחלום הזה, שרבי נחמן מסתכל על כל הבחינות האלה, אבל הוא גם מסתכל כלפי, יש לו טענה כלפי אותם אנשים שמסתכלים על אותו צדיק. כי יש לו מעשייה אחרת שנקראת מנורת החסרונות, שבמנורת החסרונות הוא בעצם מספר שאומן הלך ולמד אומנות מיוחדת במינה וחוזר אל אנשי העיר, אנשי העיר שלו, והוא בונה מנורה מאוד יפה, והוא מזמין את כל האנשים לראות את המנורה, ואבא שלו הולך אחר כך לשאול אותם איך ביניהם המנורה, והם כולם באים ואומרים לו, להגיד לך את האמת, היא ממש מכוערת. אני ראיתי את החלק הזה מכוער, והחלק הזה, מה שנקרא, ככה, ביקורת של מבקר האומנות, כן? הם אחד-אחד מתארים כלפי האבא ומספרים לו שכמה שהבן שלו אומן והלך ללמוד את האומנות, עשיית המנורה, כן? הוא קורא לה גם הנגינג ליכטר, מנורה תלויה, כן? נברשת, מה שנקרא בשפה העברית. אז האבא חוזר אל הבן ואומר לו, תשמע, כל אנשי העיר באו וסיפרו אחד אחד את כל החלקים המכורים שיש במנורה. והבן מספר במעשייה הזאת של רבי נחמן ואומר, האומנות שלמדתי זה שאני יכול על ידי יצירת המנורה להראות לכל אחד את החיסרון שלו. זאת אומרת שכל מה שאנשי העיר ראו במנורה הזאת, הם ראו בעצם, הרי אחד, החלק הזה מצא חן בעיניו, החלק הזה המכוער בעיניו, ואחד בכיוון הפוך. זאת אומרת, כל אחד, זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה פה גם עם הצדיק, שאנשי העיר עוברים מולו, ומה שהם בוחרים לראות זה את המקומות המתונפים. זאת אומרת, יש לנו בחירה בעצם כשאנחנו פוגשים אדם אחר או אדם גדול, ואני נכנסת יותר פנימה ואני אומרת, יש לנו בחירה כשאנחנו פוגשים את עצמנו, אותו צדיק גדול, במחאה כולם צדיקים, זו אני, כן? אני איש גדול, כל אחד מאיתנו יש בו בחינת משיח. איך אנחנו מתבוננים על עצמנו? תורה רש פי בית של רבי נחמד, שהוא כל כך הרבה מדברת על הנושא של חשיבות לדון כל אדם לכף זכות ולראות את הטוב שבכל אחד, ורבי נחמד עוד מגדיל ואומר, אפילו רשע גמור, בוודאי תמצא בו איזה מעט טוב, באיזשהו אופן, כשאני באה להסתכל, ופה זה בעצם החלום הזה, הוא באיזשהו אופן חלום שבעצם מלמד אותנו איך אני מתבוננת בעצמי ובאחרים, ואיך בעצם אני מתחילה לעשות עבודה של תיקון מידות בתוכי. קודם כל רבי נחמן מדבר איתנו פה על נתינת שלום. הוא לא נבעל מזה שזה מקומות מתונפים. הוא לא מקבל את התירוץ של ההלכה שאומרת אין אומרים שלום במקומות מתונפים. כי באיזשהו אופן, ראיית המקום כמתונף מבחינת רבי נחמן, היא באיזשהו אופן טעות שאני עושה עם עצמי. כי אם אני ניגשת לתיקון המידות, ואדם יכול לתקן רק את המידות שלו, הוא לא יכול לתקן שום דבר בחוץ, הוא רק יכול להכניס את העיניים פנימה ולראות מה אני יכול לתקן בעצמי. אם אני לא אסתכל על תיקון המידות שלי, ואני אגיע ממקום של שלום, שמקום של שלום זה אומר ממקום של קודם כל, אני משלימה עם ראיית החסרונות שלי. אני משלימה עם זה שאני לא מושלמת. אני משלימה עם זה שיש לי חסרונות. אני משלימה עם זה שיש לי מקומות פגומים. ואני מסכימה להסתכל על המקומות האלה, אבל אני מסתכלת על המקומות האלה בחמלה, בידידות, באהבה. אני מוכנה לגשת לתקן את המקומות האלה ממקום שאני מבינה שיש בורא עולם. איך הוא אמר את זה פה בסוף? לקטו את המקומות האלה, והוא קיבל על עצמו לתקן את זה הגוף. רבי נחמן פה צועק לנו, תפסיקו להיות קשים עם עצמכם. כל מידה ומידה שקיבלת, כל תאווה שמידת, כל היצר הרע שיש לך, כל מה שאת עושה, זה הכל ממנו. כל העולם הזה נברא, אומר רבי נחמן, בשביל ניסיון ובחירה. ואם העולם הזה נברא בשביל ניסיון ובחירה, זה אומר שאת כל ארגז הכלים הזה, גם המידות המקולקלות שיש בי, כן, גם החסרונות, הם ניתנו לי כדי שיהיה לי בהם ניסיון ואני אבחר בטוב. וגם אם אני לא מצליחה לבחור בטוב, אז אני קמה מחדש, 7 פעמים פול צדיק וקם. זה כאילו מציאות שבעצם, תסתכלו בחלום אחד קטן, כמה נקודות של ראייה של דברים. עכשיו, יש לו גם ביקורת גדולה מאוד כלפי הציבור. ביקורת מאוד גדולה. אל תשתמשו בהלכה בתור תירוץ. יש פה אדם שיכלתם אולי לא להגיד לו שלום, כי אולי אסור להגיד את שם השם, אז אני לא אומר שלום. אבל בתורה אחרת של רבי נחמן בשיחות הר"ן, הוא כותב שהארת פנים לאדם אם אני מאיר פנים לאדם, אני יכול להחיות אותו ממש, והוא מציין את זה שם ואומר שיש, אפרת, יש לך דלת מאחור פשוט, ואז יהיה יותר קל, או שפשוט תעברי. במקום ה... לא, אז תמיד יש דלת מסביב, גם מי שצריך לשירותים. אוקיי. אז גם צריך לסגור את המשרד. זאת אומרת, יש פה באיזשהו אופן, רבי נחמן בא ואומר לנו כאן, נניח שיש איזשהו תירוץ, כן, ותשימו לב שהוא קורא לזה תירוץ, כי יש לו המון ביקורת כלפי הדבר הזה. כשאתה רואה אדם שבכנות רואים שיש לו חלקים מקולקלים, כן, או שיש בו משהו מקולקל, אם ההתייחסות שלך היא טוב, יש לי תירוץ הלכתי להתעלם ממנו, ואתה ממשיך הלאה, רבי נחמן הרי מדבר בשיחות הרן על זה שהערת פנים לאדם יכולה ממש להחיות את נפשו ממש. והוא כותב את זה בשיחות הרן, והוא אומר כי אנשים מסתובבים במראה ובעצבות, ורק הערת פנים וחיוך לאדם אחר ברחוב, והוא אומר שלא יראה לכם דבר בטל להציל נפש מישראל, כי להאיר פנים לאדם זה ממש יכול להציל נפש בישראל, להחיות את האדם רק בהערת פנים וחיוך אליו. אז יש פה באיזשהו אופן גם מקום שרבי נחמן בא ומעביר ביקורת גם על השלום הזה, כן? שהוא באיזשהו אופן מרגיש שזה עזות מאוד מאוד גדולה. עוד דבר שרציתי להגיד. אוקיי. אני רוצה לדבר פה על המקום הזה גם של הצדיק. מה זה העבודה הזאת שהוא עושה? יש באיזשהו אופן, יש באיזשהו אופן התעוררות לאחרונה. מי שמכירה, יש את הספר עם, מי מכירה את רב אושר פרוינד? חלק מכירים. כן, הוא היה צדיק ירושלמי, עם רי אשר, זה לקט מכתבים שלו, שרב אושר מאוד מאוד התמקד בנושא של עבודת הפגם, כן? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה על המקום הזה שרבי נחמן מדבר על הצדיק, שגופו מלוקט מכמה מקומות מתונפים, שהוא קיבל על עצמו לתקן את המקומות האלה, רב אושר מאוד התמקד בנושא של עבודת הפגם מהמקום, מהדרישה הזאת שרבי נחמן מקפיד עליה מאוד גם כן, על המקום של להעיז, להתבונן פנימה ולהסתכל מה קורה. אדם לא יכול בעצם לעשות תיקון של עבודת המידות, אם אין לו את האומץ להתבונן פנימה ולהבין בעצם מה המקומות שהוא צריך לתקן. זאת אומרת, אם אתה לא תראה את המקומות שאתה צריך לתקן, אין לך סיכוי לעבור את העולם הזה ולתקן את מה שהיית צריך לתקן. ויש דיבור מאוד יפה של רבי נחמן שאומר שלעתיד לבוא, כשתעלה בגיל 120 למעלה, כן? אז לא ישאלו אותך למה היית כעסן ולמה היית קנאי ולמה נפלת במקומות האלה ואחרים. כל מה שישאלו אותך זה למה לא התבוננת וראית את האמת לאמיתה של המידות שלך ולא ביקשת עזרה. ורב אושר הגדיל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. הוא מאוד דיבר על עבודת הפגם, הוא מאוד דיבר על המקום שאנשים צריכים להבין שהם מלאים באינטרסים, מלאים ברצון עצמי, מלאים באגו, מלאים בגאווה, מלאים ברצון לכבוד, מלאים בקנאה, מלאים בתחרות, מלאים בתאוות. יש איזה סיפור שאני חושבת שממחיש בצורה הכי יפה מי היה רב אושר. יש איזה סיפור, כמו שתמיד יש צדיקים, אז ככה היה איזה מישהו שככה ניסה לרנן על רב אושר והתחיל לספר עליו סיפור עם כל מיני האשמות, ואנשים באו ונזעקו לרב אושר ואמרו לו, הוא מדבר עליך את הדברים האלה. אז רב אושר אמר בצורה ככה מאוד, מתוך המקום של הדבקות שלו, הוא צודק. אז אנשים נבלו, אמרו לו, מה, אתה עשית את הדברים הנוראים האלה? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, אז לא עשיתי. אבל היצר הרע נמצא, וזה בדיוק המקום שבמסכת אבות שמדברים על זה, שהיצר הרע נמצא כל היום, ואם לא הקדוש ברוך הוא מצילו מידיו, אז ורב אושר דיבר כל הזמן על הסכנה, לחיות את הסכנה של המידות הרעות, כאילו, לחיות את הסכנה של זה. להבין שבתוכי, ורבי נחמן בסיפור בין המלך ובין השפחה, מדבר שם על היער והג'ונגל והקולות המפחידים, הוא בעצם מספר לנו רבי נחמן בהמון סיפורי מעשיות שלו, שאנחנו צריכים להעיז להסתכל לתוך הג'ונגל הזה. להבין שאנחנו נמצאים בסכנה, להבין שאנחנו צריכים לדבר על זה, להתחנן על זה, להתבודד על זה, לבקש על זה. המקום של להיות באיזשהו מקום של סטריליות, שאיש הקניון ואנשי העיר הגדולה מצפים מאיתנו, והחברה הדתית באיזשהו אופן מצפה מאיתנו, להיות במקום סטרילי שלא לדבר על הדברים, ולא לעשות את ה... רבי נחמן מבקש אחרת. אני רק אציין פה בפתח סוגריים, שרבי נחמן מאוד מקפיד על זה, וגם רב אושר פרוינט, שבזמנו הרב יהודה פורוש בא ללמד אצלנו, בתחילת המדרשה של השירה, הוא בא ודייק את הדברים, שכשמדברים על וידוי דברים, כשאדם חושף את הפנימיות שלו, אין המדובר על זה שאדם צריך בפני חברו להתחיל לספר דברים מתונפים או דברים מגעילים שהוא עשה. זאת אומרת, אין פה מקום להתחיל לדוש, לבחוש בתינוף, כן? זאת אומרת, זה במצוות וידוי, אתה עושה את זה מול הקדוש ברוך הוא. היו תקופות שרבי נחמן בתחילת, בתורה ד' דיבר על וידוי דברים לפני תלמיד חכם, ועם הזמן בתורות אחרות שלו, לאט לאט הוא ביטל את הדבר הזה, והיה שולח את התלמידים שלו לעשות וידוי אמיתי מול בורא עולם. היום בציון אצל רבי נחמן גם אומרים לעשות וידוי מול הציון, אבל מדברים על זה שבין שיח חברים ביראת שמיים, שיח החברים צריך לעשות ביראת שמיים. אין עניין להיכנס לתיאור של חטאים, לתיאור של הבנות, לתיאור של מקומות שנפלנו בהם. החיזוק צריך להיות ממקום שנפלתי ואני זקוק לחיזוק, אבל אין צורך לפרט ולתאר את הדברים, כי הדבר הזה מזיק משני הבחינות. הוא גם מזיק מהבחינה שאדם שמספר את כל, שופך את כל כולו בפני אדם אחר, יכול באיזשהו אופן להתבייש ולרצות אחר כך להתרחק ממנו. יש פה גם משהו שהוא מאוד קשה בנפש של החשיפה הזאת, זאת אומרת, החשיפה הזאת צריכה להיות מאוד מבוקרת. אני יודעת שיש שיטות שהולכות על המקום הזה של חשיפת אובר, מאוד מזהירים מהדבר הזה, גם בקבוצות טיפוליות, גם בקבוצות שיתוף. אין עניין להיכנס לתוך התינוף שאדם עבר, זה גם יכול להשפיע לא טוב על אנשים אחרים. אוקיי? זאת אומרת, יש עניין של לשמור את הגדרים האלה, אבל עבודת ההתבוננות פנימה, היא עבודה שרבי נחמן רוצה שנעשה אותה, אבל מתוך מקום של, תראו את הביקורת, הוא לא רוצה שנעשה את זה ממקום של שפיטה, לא ממקום של ביקורתיות, לא ממקום של לבוא בטענות, לא ממקום של הלקאה עצמית. כל מקום שאנחנו נכניס לתוכו ביקורת, או הלקאה עצמית, או שפיטה, או תחושת, אני אתחיל לרדת על עצמי, למה יש בי את המידות הרעות האלה, אז עדיף שאני יפסיק להסתכל פנימה, ירים ראש לשמיים, וימשיך לעבוד על הזמרה, על לחפש בעצמי טוב. העבודה של להיכנס פנימה היא עבודה שהיא נעשית אחרי שאנחנו מבססים את המקומות אצלנו בלב של להרגיש אהובות, להרגיש רצויות, להבין שתיקון המידות הוא תיקון שנשלחתי לעשות אותו באהבה וברחמים. רבי נחמן מאוד מדייק את המקומות האלה. כל הביקורת הסמויה פה על התירוץ ועל ההלכה ולא אמרו לו שלום והוא איש מאוד גדול ואיך יש לכם עזות, זה באיזשהו אופן אני קוראת את זה על עצמי. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר לי, איך את מעיזה לא להגיד שלום לאותם חלקים בתוכך שהם עוד לא מנצנצים, כן? שהם עוד לא מבריקים. איך את ניגשת לשם? בעזות כזאת של ביקורתיות, וכביכול את דוחה את זה, ולא נותת למקום הזה, לא נותת לחלקים האלה בתוכך שייכות ומקום. גם זה יכול להיות ביקורת, ויש פה באמת איזשהו מנגנון שצריך להבין שכל התהליך הזה צריך להיות בכל מקום שאני מזכירה לעצמי את מושג החמלה. הכל צריך לעשות בחמלה. גם החוסר מודעות שלי זה בחמלה. גם להיות חומלת על אותו חלק שמבקר בתוכי. בדרך כלל החלקים האלה בתוכנו הם חלקים שניטעו בנו מילדות. כאילו אם אני אכנס בהיפנוזה אחורה, כן? או בשיטות אחרות שיש היום את IFS, שזה Internal Family System, שזו שיטה מופלאה של באמת להיכנס פנימה ולדבר עם החלקים בתוכנו, אתה בדרך כלל מוצא שיש איזה שני חלקים דומיננטיים, שזה השופט והמבקר, שבדרך כלל זה דמויות בילדות שככה ישבו לידינו וביקרו אותנו יופי יופי, באיזשהו מקום קניתי להם כיסא של כבוד, כמו במופע החבובות, מי שזוכרת את השני הסקנים האלה שיושבים ביציע והיה להם תמיד מה להגיד, אז באיזשהו אופן אנחנו שומעות את הקול הזה בתוכנו, לפעמים זה הקול של האימא, לפעמים זה הקול, אבל הקול המבקר והשופט הזה, גם אליו אני צריכה להתייחס בחמלה. ואחת הסיבות שאני צריכה להיות בשלום עם כל אלה, אחת הסיבות שאני צריכה להיות בשלום עם כל הדבר הזה, זה ההבנה שאם אני לא אהיה במקום של שלום וחמלה, לא יהיה לי סיכוי לתקן את המידות האלה. זאת אומרת, תיקון המידות יעשה רק שאני אגיע ממקום של חמלה והבנה שזה גם ממנו. הוא נתן לנו את החלקים האלה לתקן אותם. וזה מה שנקרא לתת שלום, כאילו, לשלום בעצמי. כן? אני צריכה שיהיה שלום גם בתוכי, לפני שאני נגשת לשלום הסביבתי. אדם שלא מחובר לכל החלקים בתוכו, כולל החלקים הפחות נוצצים, הוא נמצא במקום שהוא לא מביא את עצמו לשום מקום, והוא לא יכול להיות בשום מערכת יחסים. לא, אין לו נוכחות, אין לו שייכות, אין לו הרגשה של הנה אני פה, אני מחובר לעצמי ואני מחובר אליכם ואני מחובר למקום ולזמן ואני פה לעשות עבודה. עם חיוך, בחמלה, ברבה אמונתך. כן? זאת אומרת שאותו צדיק, אם אנחנו נסתכל על זה בכל המעגלים, זה גם אדם בחוץ שאני מסתכל ואני צריכה להסתכל, להתבונן באחר ולהבין שהוא צדיק. יש לו חלקים עוד לא נצנצים. לראות בו את המעט טוב הזה, תורה רש פי בית, אני לא יודעת אם יש לנו זמן להקריא אותה, לא הבאתי את הליקוטי מוהר"ן, אבל אני רוצה להקריא לכם מרב אושר קן את מה שהוא אומר פה בצורה מאוד יפה, והוא בא ואומר שכל הצדיקים אמיתיים, תראו למה הוא קורא צדיק, כן? מה עשיתי? כזה. הוא אומר את זה באחד המכתבים שלו, הוא מדבר פה על משה רבנו, כן? שבכל נשימה ונשימה, משה רבנו, כן? הוא אומר שכל אחד צריך וחייב להיות במדרגתו, בבחינת משה רבנו עליו השלום. בבחינת משה הייתה, שבכל נשימה ונשימה מימי חייו, טרח והתייגע ומסר את נפשו למצוא את חסרונותיו ושפלותו. עד שזכה להיות ותמונת השם יביט, אשר מבשרו חזה אלוקה, פה אל פה אדבר בו בכל ביתי נאמנו. וכל זמן, כותב רב אושר, זיכרונו לברכה, זה צל, כן? וכל זמן שעדיין לא נהירין לו לאדם כל מגרעותיו, ולא נותנת נפשו על הסכנה, שמה ייעלמו לרגע קט מנגד עיניו, עדיין אינו מבין מה זה קרבת השם. כי סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, שהוא בחינת נופל וחפוף, ישנו הסומך והזוקף שהוא השם יתברך. ואז אותיות התורה שהוא לומד עם אותיות חיות. וכל הצדיקים, אני מדלגת, וכל הצדיקים האמיתיים וכל הגדולים אשר בארץ הם, עבדו תמיד עם עצמם להכיר את מהותם העצמית והודו ולא בושו. ואז נתגלה להם הקדוש ברוך הוא בכל הדרו. כן, והוא ממשיך פה ואומר את זה. זאת אומרת שרבי נחמן, לא נורא, נקרא את תורה, לא, אפשר, תביא, נקרא את תורה רש פי בית גם, תודה מאמי. תודה. לא יודעת איך לא שכחתי את הליקוטי מוהר"ן, אולי הוא בתיק. אבל מה שרבי נחמן בעצם בא ומתאר פה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שהדרך שלי להתקרב ולהתקלל בקדוש ברוך הוא חייבת לעבור גם דרך המקומות האלה. אני לא יכולה לחיות חיים שלמים שבהם אני לא מתבוננת במהות הנפש שלי ומבינה מהם פגמי האופי שלי. ושוב, פגמי אופי מול איכויות אופי. אם אני אלך כל היום עם עבודת הפגם, שזה מה שהיה לי שהתחלתי ללמוד רב אושר לפני 15 שנה, או כן, 15 שנה בערך, תוך חודש, זה לקח מאוד מהר 30 יום, והייתי בנקודת שפל של דיכאון מעצמי, כי פשוט ראיתי שאין שום דבר שאני עושה, שאין בו אינטרסים, ואין בו... כי אם אתה אמיתי, נכנס פנימה, אז אין מעשה שאתה עושה בלי שיש לך אינטרסים שם, כן? והאגו קופץ בכל פינה. והגאווה והשקרים והזיוף, את פתאום מגלה שאין משפט שאת אומרת, שאין בו איזו הגזמה או איזשהו חוסר דיוק או איזשהו אינטרס. עכשיו, אם את הולכת עם עבודת הפגם הזה, בלי עבודה של רש פי בית, של רבי נחמן, ואז עוד לא הכרתי את רבי נחמן, לקח לי 30 יום לקרוס לתוך מצב שפשוט נמאסתי מעצמי. כאילו חסרת תקנה. נכנסתי ישר, צללתי לייאוש, ואז הכרתי את רבי נחמן בתקופה הזאת. ולכן חשוב לי מאוד להקריא את תורה רש פי בית, שתורה רש פי בית באה ואומרת, דה, כי צריך, וכשרבי נחמן אומר צריך, אז זה אומר שזה must. כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. שבאותו המעט אינו רשע. שימו לב איך הוא מדייק את זה. זה לא שאני אקח רשע עכשיו ואני אצדיק את המעשים שלו. אתם מבינות את ההבחנה? ברשע הזה אני אמצא, בטוח יש בו איזשהו מעט טוב. אני לא אצדיק את הרשעות שלו, אני לא אצדיק את המעשים הרשעים שלו, אבל אני אמצא שיש בו איזשהו מעט טוב. ואז אני דן אותו לכף זכות, ועל ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, מה שהוא אומר בתהילים ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת שיש מציאות שזה כאילו אנשים עוברים דרך המחשבה שלי, ויש לי בעצם ביכולת על ידי כוח המחשבה שלי להקים מרכז קירוב, בלי כיסאות, בלי תורמים, בלי יחסי ציבור, בלי לחפש איזה גימיק של הרצאה טובה איך להחזיר אותך בתשובה. עצם זה שאני חושבת על אדם מחשבות טובות, אני מעבירה אותו כמו בקארווש, כן? שטיפת מכוניות. אני בעצם, תבינו, מבחינה אנרגטית, אני יכולה להחזיר אותו בתשובה, כן? ועוד מעט ואין רשע. והיינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לחף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש, לבקש, ולמצוא במעט טוב ששם אינו רשע, כן? ואז אני מדלגת, והוא אומר את זה פה גם, במקום שכמו שאנחנו עושים תמיד את המעגל החיצוני ואת המעגל הפנימי, איפה אני רואה את זה על עצמי, והוא כותב, וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק את העצבות מאוד, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב ומלא חטאים ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומורה שחורה חס ושלום, הוא צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר, אומר רבי נחמן, איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב, כן? ואז הוא ממשיך פה לתאר, זה תורה רשפי ב', אז אמר לאלוקאי, רבי נחמן אמר לחסידים שלו שצריך ללכת עם התורה הזאת. מה זה אומר ללכת עם התורה הזאת? שזה עבודה תמידית. אני כל הזמן צריך ללכת עם הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני הולך ועושה רק עבודת הפגם, אז אתה מהר מאוד טיפול באמת למציאות של להתייאש מעצמך. רבי נחמן מתאר לנו פה בחלום הזה שלו, כן? הוא יצא מגדרות, הלכה וכדומה, אבל בעצם תיאר לנו פה מסלול מדויק, איך אדם אמור להסתכל על החלקים הפחות זוהרים בתוכו. או כמו שהוא קורא להם, הצדיק, שגופו עשוי מחלקים מטונפים. אני צריך להסתכל על המקום הזה, לבוא עם אמירת שלום, כן? לבוא בשלום עם החלקים שלי, לעשות שלום עם עצמי, לעשות שלום עם כל החלקים הפנימיים בתוכי. תבינו, כל רצון שלי לשבור מידה רעה, להתנגד, לכעוס, לבקר או לשפוט מידה רעה שלי, תיצור בדיוק ההפך. תיצור בדיוק ההפך. ב-IFS, בשיטה המדהימה הפסיכותרפיסטית החדשה שכבשה היום את עולם הפסיכותרפיה, רוני ילמד אותה פה בקורס תהליך בקיץ, לקראת הקיץ, זה פשוט מדהים איך שבעצם התובנה היא שכל חלק וחלק שבתוכי, גם חלק רע בתוכי, גם מידה רעה שבתוכי, יש לי מקום של להתיידד איתה, להגיד איתה שלום ולהבין שהיא באה להגן עליי. קנאה בדרך כלל נוצרת בגלל שגדלתי במשפחות מפלות, במקומות עם תחרות, במקומות לא שוויוניים, אין מידה רעש, ויש מידות גם שכן, הביאו לי, כמו שהוא אומר פה, כדי לתקן אותם, להתיידד ולמסור שלום, גם לחלקים האלה, ולהעיז לראות אותם, ולהתייחס אליהם לחמלה, ולהעלות אותם לשולחן העבודה ולתקן אותם, זה עבודה שהיא חייבת לעשות. חייבת. זה מזכיר לי שהחלפתי את הפלאפון, את המכשיר טלפון שלי, ורוני קנה לי זה משהו משוכלל אחרי איזה 7 שנים שהייתי עם אותו מכשיר. אז פתאום המצלמה שם מצלמת עם רזולוציות מטורפות. עכשיו, את יודעת, את עושה סלפי, פתאום את רואה שם נקודות חן שלא ראית, 20 שנה לא ראיתי שיש לי נקודת חן פה, מה את נתקעת לי בפרצוף? מה זה הרזולוציות המפחידות האלה? ואני אומרת לו, תן לי לחזור למצלמה הישנה. אבל הרזולוציות האלה, כן, זה משהו שאנחנו צריכים לפתח בעצמנו לאט לאט, להעיז לראות את המקומות האלה בתוכנו. המקום הזה של לראות את הצדיק הזה ולא להגיד לו שלום, זה שאנשי העיר ראו בו את המקומות המטונפים, זה שאותם אנשים שבאו לראות את מנורת החסרונות, כן, קוראים לה המעשה במנורה, זה המעשייה הזאת, ראו שם את כל החסרונות, זה בדיוק אחד לאחד עם תורת המראות של הבעל שם טוב הקדוש, שמדבר על הנושא של המראות, שאדם רואה בזולתו חיסרון או משהו שמקפיץ אותו, אז יש בו שמץ מינהו. זאת אומרת, כל חיסרון שאני רואה בחוץ בא לעורר אותי, להסתכל פנימה ולראות איפה אני צריכה לתקן בתוכי דבר. זו עבודה שצריך ללכת איתה. אבל אם אנחנו נלך איתה עם לא בשלום, ובחרבות, אז אנחנו נשאיר נזקים גדולים בעצמנו, עד שלא נפתח את החמלה ואת האהבה לעצמנו, רק אז נתחיל להתעסק במקומות הפחות מוארים. אז שנזכה. רציתי להקריא לכם, זה חשוב, שנייה, לא, את זה אני חייבת להגיד, שאחד האנשים שאני הכי מחזיקה מהם צדיקים, כן, אני, מי אני שאני אחזיק, אני מחלקת ציונים, רבי נתן מברסלב, מי שתקרא את הספר שלו ליקוטי תפילות, תראה איך אדם שנחשב אחד מגדולי דורו, הוא היה נחשב אחד מתלמידי החכמים הכי גדולים, שכתב את כל התורות של רבי נחמן, בליקוטי תפילות הוא כותב תפילות שזה תפילות של התבודדות שלו מול הקדוש ברוך הוא. אני מקרא לכם קטע קטן, ותבינו שמדובר פה באדם, כן, אנא אדוני מלטה נפשי מכל התאוות ומכל המידות רעות הקשורים בגופי עדיין, ואני מדלגת, וזכני שאוכל לתקן בחיי את כל מיני קלקולים ופגמים שפגמתי עד עינה מנוריי עד היום הזה, ועזכה ברחמך להעביר ולבטל מנפשי את כל מיני חרפות וביזיונות שהטלתי בנפשי. והוא ממשיך וממשיך וממשיך, מי, אני לא רוצה, נגמר לנו הזמן, אבל מי שמכירה את ליקוטי תפילות, תבין מה זה נקרא עבודה ברזולוציות של סמסונג S24, כן? רזולוציות מטורפות של לדקדק פנימה, אבל מאידך רבי נחמן דיבר על העבודה הזאת של עבודת הפגם, לעשות אותה שעה ביום, כן? ושאר היום להיות בשמחה גדולה ולראות את הטוב שבנו. ואם אנחנו לא נבדוק את המקומות האלה, תבינו, אז אנחנו כאילו לא מכירים את עצמנו. אנחנו צריכים להעיז, לצאת מהפוזה והתדמית, להעז, לצאת מהפוזה והתדמית של אנשי העיר הגדולה ועולם המודרנה, מהפילטרים של המושלמות, ולהעז להסתכל פנימה ולראות ברזולוציות הנמוכות את המקומות שנשלחתי לתקן, ואימצתי בתוכי, ואני באה לתקן את זה כחלק מהתיקון הכללי העולמי, אז שנזכה.